שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע, באולפן אייל גיל. לאפשר הפרדה מגדרית באירועים ציבוריים, להוציא את אנשים מתפקידי לחימה בצהל, איסור על משחקי כדורגל בשבת, לאפשר לבתי החולים לאסור על הכנסת חמץ, לא לאפשר לרכבת הקלה לנסוע בשבת, אלה חלק מהדרישות והנושאים שעולים במסע ומתן הקואליציוני להקמת הממשלה החדשה. האם הממשלה הזאת תנתץ את הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה, וישראל תהפוך למדינת הלכה? נווה דרומי, יאיר נאוראי וראש עיריית בית שמש, אליזה בלוך, ינהלו כאן דיון סוער. קניה ווסט סיפק אמירות שנוטפות מאנטישמיות וחטף. האם הוא מייצג את דעתם של השחורים בארצות הברית? דוקטור רוני רגב מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית ועמוס הראל ידברו על הקשר בין שחורים, יהודים, תרבות, מוזיקה ואיכן הם נפגשים. ולסיום, האם אפשר לשתות בירה בקטר וכמה היא עולה? האם הרעה של הקהל הוא אמיתי? ואיך זה להיות שם ישראלי? עוזי דן ואורן יוסיפוביץ' עם חוויות ראשונות מהמונדיאל המוזר, אבל מתוקתק, בקטר.
זה לי נאום ראשון בבית הזה, ובהחלט שאני נרגש. נרגש לתת ביטוי ראשון באולם הזה, השליחות ששלחו לי בוחרי יהדות התורה והשבת, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה.
בשבוע שעבר העניק הרב דרוקמן, שמוגדר זקן רבני הציונות הדתית, רעיון לישראל היום. הכותרת הגדולה שהדהדה ממנו הייתה, אין שום בעיה עם מדינת הלכה. האם הממשלה החדשה אכן תוביל את ישראל לשם? איתנו באולפן נווה דרומי, פובליציסטית ומחבר את הספר פחים בקנה, יאיר נאוראי, עורך דין ומחבר הספר המהפכה השלישית, ומצטרפת אלינו גם ראש עיריית בית שמש, אליזה בלוך מלשכתה, שלום לכולם. יאיר, אז מה הרבנים והמפלגות הדתיות והחרדיות מנסות להשיג במסע ומתן הזה?
נדמה לי שאין לזה מחלוקת, הם אומרים את זה בריש גלי. יש כאן קבוצה דתית משיחית שרואה לעצמה להגשים את חזונו של הרב קוק, של ארץ ישראל השלמה, שתחול עליה חוקת התורה, ולשם הם מכוונים את כל פעילותם. הם לא מסתירים את זה, ולכן מדינת ישראל היהודית והחילונית, כלומר היהודית והדמוקרטית, שהיא חילונית במהותה, היא שלב ראשון בדרך לה, היא השלב הפיזי, והם עכשיו בשלב השני, ומטרתם היא להשליט את, את התורה כחוקת המדינה. זה אומנם ייקח קצת זמן, אבל זאת המטרה הסופית, הם אומרים את זה.
אליזה, את אישה דתייה, מכהנת כראש עיריית בית שמש, בראיון לארץ ב-2020, טענת שאסור להקים ערים חילוניות וערים חרדיות, שבית שמש שלה חייבת להיות עיר מעורבת בין חרדים לחילונים. עברו מאז שנתיים, איך מתקדם התהליך הזה?
זה תהליך ארוך שאני מאמינה בו יותר היום מתמיד. אני רוצה לומר שאין לנו פריבילגיה להתחיל להגיד אנחנו רוצים חלק מהאוכלוסייה או לא רוצים. אני חושבת שכל מי שחי פה צריך להרגיש שמדינת ישראל זה הבית שלו. ואני רוצה רק להרגיע את כולם. לפני שנה וחצי נבחרה פה ממשלה שחלק ממדינת ישראל, מהתושבים, חשבו שזה טרגדיה, וחלק חשבו שאנחנו בתקופת המשיח, כל אחד והמשיח שלו. ולפני שבועיים נבחרה פה, עוד לא ממשלה, אבל ממשלה שהולכת להיות, וחצי מהמדינה בחוויה שחרב עלינו עולמנו, ובואו ניקח מזוודות, ואחרון שישאר שיקבל את האור, וחלק באיזה חוויה של גאולה גדולה. אז אני שייכת לאנשים שלא התלהבה ולא בכתה מאף אחת מהאפשרויות. אני חושבת שמדינת ישראל היא הרבה יותר חזקה מכל אחת מהממשלות שהיו ושהיו, ושהחברה הישראלית יש בה משהו הרבה יותר חסון וחזק, ואין מה להיבעל. אף ממשלה פה לא תשנה באופן מהותי את העוצמות שלנו כחברה ישראלית. אני חושבת שאנחנו הרגלנו את הנבחרים שלנו, שאנחנו רוצים קרבות, שאנחנו רוצים אמירות קיצוניות, והתחושה היא שמי שלא נתן אמירה יותר קיצונית לא נחשב אידיאליסט, ואני שייכת לאנשים שאני מאוד קיצונית במתינות שלי. אני חושבת שלא יהיה פה לא מדינת הלכה, ולא מדינת ליברליות, ולא מדינת אצטרה. אי אפשר דמוקרטיה רק שזה נוח. אני חושבת שאפשר להרגיע, אנשים יתלבשו כמו שהם רוצים, יאכלו מה שהם רוצים, יחגגו מה שהם רוצים, לא צריך להיבהל. אני באמת מאמינה בזה, ואני חושבת שלי יש פריבילגיה שאני חיה בעיר מעורבת. אני רואה את העולם החרדי, ואני רואה את העולם החילוני, ואני רואה את העולם הדתי-לאומי, ואת כל מה שנמצא על הרצף. אז יש לי חדשות בשביל כולם. רוב האנשים בסוף צריכים בבוקר לקום ולפרנס את הילדים שלהם, וצריכים תחבורה, וצריכים רחובות נקיים, וזה מה שמעסיק את רוב האנשים. אז בואו נתעסק במה שמעסיק את האנשים בחיים. לפעמים אני חושבת ששתיים, שלוש הצהרות פוליטיות של מבקשי במה מצליחים להטריף את המערכת.
נווה, את מצטרפת לקריאת ההרגעה הזאת? את חושבת, מבינה את הלחץ החילוני הזה מהממשלה המתהווה? את מבינה למה הפחד?
לא, אני לא מבינה את הפחד. אני לא מבינה את החשש, מה גם שהיו ממשלות ימין לפני כן, מה גם שהממשלה האחרונה מאוד רצתה וציפתה שהחרדים יהיו חלק מהממשלה, כלומר, זה היה על השולחן, בני גנץ אמר להם, קחו דף, תכתבו מה שאתם רוצים, אז פתאום יש מדינת הלכה מעבר לפינה, רק כי החרדים שלפני שנייה רציתם אותם, עכשיו נמצאים בקואליציה. אני לא שותפה לגוואלד ולחרדה, אני חושבת שזה מוגזם, ויש פה איזשהו ניסיון לדעתי, כן, להפחיד, להפחיד את הציבור, להפחיד את האנשים. ישראל בשום שלב לא הייתה קרובה למדינת הלכה, לא קרובה לשם, גם הימין החילוני לא מעוניין בזה, הימין המסורתי לא מעוניין בזה.
אבל הרב דרוקמן אומר, מדינת הלכה, אין לי שום בעיה עם זה, הוא מוביל את סמוטריץ' ל-13 מנדטים.
אז הרב דרוקמן אמר, והוא אמר הרבה דברים, אני מתארת לעצמי. אני לא תלמידתו של הרב דרוקמן, אבל אני יודעת שבדרך לפה לא עצרתי לקנות חיג'אב מחשש שיחריכו אותי לעטות אותו באחד מן הימים בישראל. זה לא משהו שמפחיד אותי. אני בכלל לא מתעסקת בזה. זה אפילו מגוחך בעיניי קריאות ההפחדה האלו. איזושהי בריחה, אני חושבת שיש פה בריחה, כשאין מהות ואין תוכן ואין אידיאולוגיה, בורחים להפחדות שאין בהן ממש. אני חושבת, אתה יודע, תמיד זה מצחיק אותי. אני אומרת, אם הנושא של הדרה היה כל כך מפחיד אתכם, למה לא הצבעתם בהמוניכם למפלגות שנלחמות נגד הדרה? למה מרב מיכאלי על אחוז החסימה? למה מרץ בחוץ? אם הדרה מפחידה אתכם, לכו תצביעו למפלגות האלו.
יאיר, אז הכל בסדר. ממה אנחנו מודאגים?
אני לא, אני צר לי, אני רואה מציאות אחרת לגמרי. אני לא רק שאני לא רגוע, אני מאוד מאוד חושש.
נדמה לי שאין בינינו ויכוח מה היינו רוצים שיהיה. כולנו לא היינו יכולים, היינו רוצים שמדינת ישראל תהיה תנהג על פי התורה ועל פי ההלכה. אנחנו עוד לא יכולים, כי יש עוד אנשים אחרים שחושבים אחרת, אנחנו צריכים להסתדר.
אז בוא נפרוט את זה. מה עומד לקרות? אם יש ממשלה, יש הסכמים, זו הממשלה שעומדת להיות, הם יחלו את ימיהם 4.5 שנים, מה עומד לקרות במדינה הזאת בעוד 5 שנים מהיום?
תעשה את זה 10 שנים. מה שעומד לקרות זה ככה. העובדה שכרגע הרוב היהודי איננו בעד דמוקרטיה ליברלית, ואתה רואה את זה בקלפי.
איך קבעת את זה?
אתה רואה את זה בקלפי.
לא הבנתי. הבחירות לא דמוקרטיות?
אני אומר שהוא לא בעד דמוקרטיה ליברלית.
תסביר, איך הוא לא בעד דמוקרטיה ליברלית?
בגלל שיש לך את הציונות הדתית והחרדים והליכוד, הם עכשיו רוצים לשנות את פסקת ההתגברות. מה זה פסקת ההתגברות? פסקת ההתגברות במהותה מדברת על עקרונות הצדק, השוויון וזכויות האדם, שהם המהות של הדמוקרטיה הליברלית. הם באים ואומרים, לא, אנחנו רוצים שהרוב ייתן את התוכן. על זה אין ויכוח, זה הם אומרים, זה לא, אני לא ממציא את
זה. לא, אבל למה אתה קובע שמה שהם עושים, שפסקת ההתגברות תהיה נגד זכויות האדם, או יותר נכון, אתה רוצה להגיד שהם יהיו נגד זכויות האדם, כפי שאתה תופס אותם?
מה זה משנה כפי או שאני אהיה?
זה
נגד...
כן משנה, אז כי אני, על זה הוויכוח.
אז אני אתן לך דוגמה, שנבין על מה מדובר. אני הגשתי את בגץ פסח, שעליו נפלה הממשלה, בשם הפורום החילוני ואחרים. מה זה בגץ פסח? בגץ פסח זה אומר שיש לך את בית חולים שהוא בעצם מדינת ישראל. שם באים כולם, ילדים, מבוגרים, זקנים, ערבים, יהודים וכו'. עכשיו, משרד הבריאות קבע שאי אפשר לאכול חמץ 7 ימים בשבוע, ומי אסור לו לאכול חמץ? אותם חולים שנמצאים במצב הקשה ביותר שלהם, כי הם לא יכולים לקחת את הרגליים ולצאת החוצה מבית החולים, זאת אומרת, הם רתוקים למיטותיהם. עכשיו, זה לא פעם אחת שאסור להם לאכול חמץ, אלא 7 ימים בשבוע. אין כפייה דתית בפרצופה המכוער הגדול יותר מאשר הכפייה הדתית הזאת, וצריך לומר את זה, כי ילד שחולה שהוא בסוף ימה ואמא שלו רוצה להכניס לו אוכל, לא יכולה. עכשיו, הלכנו לבגץ, מדינת ישראל, היועץ המשפטי למה, אנחנו טענו שבשם הזכות לחופש מדת, אי אפשר לכפות דעת. עכשיו צריך להבין, מי שחושב שהוא יכול לכפות דעת בבית חולים, ואחר כך זה רק בבית חולים, וזה לא אחר כך ברחובות העיר, הוא טועה, כי המשפט הוא אותו משפט. עכשיו, הגענו לבית משפט, היועץ המשפטי לממשלה בא ואמר, כן, בשם היותה של מדינת ישראל, מדינה יהודית, מותר לי לכפות. אגב, היועץ המשפטי לממשלה היה עם כיפה, גם העוזר שלו לעניין היה עם כיפה. עכשיו, שלושת השופטים, שניים, כמובן קיבלו את הטענות, טענו שחופש ודת, וזה שלא קיבל אותם, היה עם כיפה, תבינו איזה מה שאתם רוצים, ומשפט אחרון לעניין הזה, כדי שאפשר יהיה לכפות את החילת חמץ הזאת, צריך גם להקים משטרת דת, כי צריך במגנומטר, למי שנכנס ויוצא, צריך לבדל שהוא לא מכניס חמץ. שורה תחתונה, חברות וחברים. כאשר מדברים על פסקת ההתגברות, מחר הכנסת תחליט שברוב היא קובעת שבבתי החולים צריך לאכול כשר 7 ימים בשבוע, אי אפשר יהיה להתנגד לזה, ומשם המסלול ברור, ונדמה לי שעניתי על השאלה שלך.
אז אליזה, את רואה את זה בשטח, בואי תגיבי לטענות.
אני חייבת להגיד שאפשר לחלות את ימינו, יום-יום, שעה-שעה, במי שומר שבת, מי אוכל חמץ. חברים, זה לא חשוב בעיניי. אני באמת חושבת שאלה שאלות לא חשובות. אני מצטערת להגיד את זה. והניסיון מטורף בעיניי כל היום להיות עסוק בעל מה אנחנו רבים, זה פשוט לא מעניין. את רוב הציבור הישראלי, אז אני דווקא רוצה להגיד, אתה מדבר במקרה עם אדם חובש כובע, ואני לא עסוקה בלהתנצל על זה, ומצד שני, אני מנהלת עיר שבה מי שרוצה יכול לנסוע בשבת, ומי שרוצה יכול להתפלל כל השבת בבית הכנסת, ואני חושבת שזה חלק מהכוח שלנו כחברה. צריך להפסיק להפחיד. את יודע, אני זוכרת את תקופת הקמפיין בחירות שלי, שהיה חשש שאם ייבחר מועמד חרדי, אז כל האנשים לא יוכלו ללכת ברחובות, ואם המועמד החרדי לא ייבחר, היה פחד גדול של כל בתי הכנסת יישרפו בעיר. אני באמת חושבת שאפשר להרגיע. מאוד קל לקחת את הדיון הציבורי לקצה. בעיניי, גם מי שעכשיו מכריז בכל, אני רוצה מדינת הלכה, עושה מעשה בעייתי. אני לא רוצה לגבות כזאת אמירה. וגם מי שעכשיו מציס ומפחיד שכל חרדי עכשיו ברחוב רוצה לאיים עליי, הוא גם מסוכן. אני רוצה לקרוא לכולם, תפסיקו עם הקריאות האלה.
להם אין מקום פה.
למי הם?
לנו. חילונים, למסורתיים.
הם מחכים שתלכו.
למה?
מחכים שתלכו.
אתה מחכה שנלך.
ודאי.
אתם פורעי חוק.
מי קבע את החוקים האלה?
אתה רואה?
מי קבע את החוקים האלה?
מדינה, אתה רוצה, תשפיע.
מה המדינה? מה המדינה?
תשפיע.
יש למחל סמכות למדינה?
מעניין אותי, אליזה, אם קיבלת הצעה מהמחנה הממלכתי. לאור התשובות המאוד
ממלכתיות.
כן.
אני לא מבין האם זאת, האם את מציגה את עמדתך שאני מכבד אותה, או שאת מדברת על המציאות הפוליטית, זאת אומרת, אני שומע אותך בדקות האחרונות,
אני מכבד אתך, אבל אני לא מבין. אני האמת לא רואה הבדל יאיר בינך לבין חרדי אורתודוקס. אני חושבת שאתה קיצוני ודתי באותה מידה. כשאמרת שאתה מהפורום החילוני, זה נגע לי בעצם.
אני לא איש הפורום החילוני.
הרגשת בגץ עם הפורום החילוני?
אבל היו בבגץ עוד, היה הפורום החילוני, היה מוסי רז, היו שורה של אישים ארוכים. זה לא, אני עורך דין. אני לא איש הפורום החילוני.
אוקיי, אז אני אגיד דבר כזה. אתה הרגשת בגץ עם אנשים שיש להם תפיסת עולם שהיא חילונית, קיצונית.
ליברלית.
שהיא זו דת בפני עצמה. אני אספר לכם סיפור. ילדה שלי התחילה כיתה א' לא מזמן. הייתה להם שעת סיפור. הספר הראשון שקראו להם לא היה של לוין קיפניס, לא של מאיר שלו, לא של מישהו מגדולי הספרות העברית בישראל. הם קיבלו, קראו להם ספר של הפורום החילוני, שיש שם ילדה בשם מיכל, שהיא רוצה להיות ראש ממשלה, ומה הדבר הראשון שהיא רוצה לעשות כשתהיה ראש ממשלה? תחבורה ציבורית בשבת. זה ספר לילדי כיתה א', הסיפור הראשון שמקריאים להם,
אני, ככה המצבה של מערכת החינוך שונה אולי ממה שאנחנו חושבים.
אני רואה בזה כפייה חילונית. אני לא שומרת שבת, אני נוסעת בשבת, מדליקה אש. אני רואה בזה כפייה חילונית. בשפת העם, בפרצוף, הרבה יותר חמורה מכל דוכן חב"ד שמציבים מחוץ לבית הספר. אתה שואל אותי אם מאבטח צריך לפתוח סנדוויץ' בכניסה לבית חולים ולראות מה יש שם, התשובה שלי היא לא. הוא לא צריך. אבל אני לא רואה שום הבדל בין הכפייה החילונית הזאת לבין כפייה חרדית שמפחידים אותי ממנה, אבל אני לא רואה אותה קוראת, אני לא רואה ספרים של איזה רב אורתודוקס מתגלגלים לילדיים של הבת שלי, בת השש.
אני חושב שהזרם הליברלי במדינת ישראל, זה שרוצה חופש מדת, זה שרוצה שיהיה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ושישמור על זכויותיו, אני חושב שצריך להפוך דיסקט. אני חושב שהזרם הליברלי היום המיעוט, בטח המיעוט הפוליטי. ואני חושב שהזרם הזה, ברגע שהוא יפנים את זה, הוא צריך להפסיק להילחם על המדינה בשלב הזה. אני חושב שעברנו את השלב. עכשיו תראו, מה שאני חושב זה שהזרם הליברלי שהקים את המדינה, הוא דאג מתוך אותה תפיסת עולם ליברלית, ראה במיעוטים שהיו אז הציונות הדתית והחרדים, רצה לתת להם ואפשר להם לחיות את חייהם. וזה אומר שיש היום ערים חרדיות בעלות אופי חרדי, יש היום חינוך שהוא אך ורק חרדי, אתה לא חלק שם סיכה, יש היום מסלולי צבא יהודיים בעין, לאותם זרמים, אני כבר לא מדבר על החרדים, בטח לציונות הדתית שיש להם את ישיבות ההסדר וכולי, וישיבות הסדר מרכז שבכלל לא צריכים לשרת. הזרם הפרוץ היחידי הוא הזרם הליברלי, ולכן אני חושב שצריך להפסיק את הריב הזה, וצריך לחיות אחד ליד השני ולא אחד בתוך השני. ואני חושב שצריך להילחם כרגע הזרם הליברלי על שלו, כמו שיש לחרדים ערים נפרדות, ערים נפרדות לליברליות, כמו שיש חינוך נפרד, חינוך נפרד ליברלי, וכמו שיש צבא נפרד, מסלולי צבא נפרדים. עכשיו, בקשר למה שאת, הדוגמה שאת הבאת. תראי, ברגע שיהיה את הזרמים האלה, את תוכלי לשלוח את הילד שלך לאיפה שאת רוצה. אני חושב שהגיע הזמן לשנות את הדיסקט, ואני ממש לא מסכים עם לצערי הגדול, והלוואי שאני טועה עם, 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 עם דוקטור אליזה. אני חושב שאי אפשר לחיות ביחד, והמציאות מוכיחה שאי אפשר לחיות ביחד. ולכן כל אחד צריך להקים לעצמו את, את הגוף שלו. זה מה שאני חושב.
זה לא שאי אפשר, אתה לא רוצה.
אליזה, בואי תגיבי לי, יאיר.
אני חייבת להגיד שני דברים. אני בת להורים שעלו לישראל ממרוקו, נשואה לארלה, שאבא שלו ברח מהשואה מגרמניה, אמא שלו גדלה במאה שערים, ואני נותנת את הסקירה הזאת לא כי הביוגרפיה שלי מעניינת, אבל אני לא חושבת שההורים שלנו באו הנה למדינת ישראל בשביל שנייצר פה גטאות. אני באחת הסיבות, אני יכולה להגיד לך, אני לא ילידת בית שמש, אבל אחת הסיבות שאני באתי לגור בעיר הזו, כי אני באופן מודע רציתי שילדיי יגדלו עם המגוון. אני מאמינה בזה בכל ליבי. אני רציתי שהילד שלי ילמד עם ילד אתיופי בכיתה, שהוא יפגוש דוברי רוסית ברחוב, שיראה אנשים שנוסעים בשבת, שיראה חרדים. אני חושבת שזה ייצר אנשים יותר בריאים. אנשים שגדלים בסביבה של דומים להם, דרך אגב, לא רק דתית ולא דתית, גם כלכלית וגם פוליטית בעיניי, הם אנשים שבסוף גדלים להיות אנשים חד מימדיים. הליברליות היא לא שייכת לאף אחד מהמחנות לבד. יש לי חדשות שאתה יודע אותם, פנאטים יש בכל הצדדים, וליברליות זה לא רק מי שחושב משהו מאוד מסוים. אני יכולה להגיד לך שדווקא בית שמש היא הדוגמה. אפשר להגיד על התושבים החרדים מה שהם רוצים, אבל תושבי בית שמש החרדים בחרו באישה, אתה יודע? זה ליברלי או לא ליברלי?
אליזה, אני חייב לשאול אותך שאלה. האם בחינוך החרדי אני יכול אבל לתת הרצאה כאדם חילוני? האם בחינוך הציוני דתי אני יכול לתת הרצאה כאדם חילוני? התשובה היא לא. האם יכול אדם רב רפורמי, קונסרבטיבי, אישה, כן, אישה, לצורך העניין, לתת הרצאה בישיבות של הזרם החרדי? לא. האם החרדי יכול לא לשרת בצבא? התשובה היא כן. האם האדם חילוני יכול? לא. אז לכן אני אומר, כשאת אומרת שכולם צריכים לחיות ביחד זה, אני מאוד בעד מה שאת אומרת, ואני חושב שאם את תלכים זה יכול להיות שאת תבחרי לכנסת. אני מסתכל כרגע על המציאות, והדברים שאת אומרת לא מסתדרים עם המציאות, כמו שאני רואה אותה מול העיניים, ואי אפשר להתווכח עם המציאות. ולכן כל מה שאני אומר זה, גם אני בעד אהבה, אחווה, שוויון, ראות וכל הדברים האלה. אני גם חושב שמי שרוצה בהחלט יכול להיות, לאפשר לו לגור בערים מעורבות וכולי. אבל אני כן אומר שצריך לאפשר, כמו לזרם החרדי, כמו לזרם הציוני דתי, גם לזרם הליברלי להקים את המוסדות שלו. אני חושב שכדאי להפסיק עם הכותרות ולדבר לגופו של עניין. הדבר הכי שאני רוצה זה להשוות תנאים, זה הכל.
ההבדל ביני לבינך בהיבט הזה הוא לא, כי אני חושבת שהמצב הוא עכשיו אידיאלי, ואני נלחמת להשאיר את המצב כמות שהוא. יש לי הרבה ביקורת על מה שיש כרגע. אני לא שלמה עם זה. אני רק חושבת שהדרך לפתור את זה, היא בלהגיע למקום של הסכמות, ולא כוחנות של כל מפלגה שמרגישה שהגיעה לשלטון, עכשיו היא תייבש את כולנו. אני חושבת ששני הצדדים בעייתיים בהיבט הזה, אני לא מגנה כרגע על אף אחת מהמציאויות. אני פשוט חושבת שצריך לעבוד בשפה של הסכמות ובשפה של ויתורים.
אחרי שנה וחצי של עבודת מטה ועתירה לבגץ מצד מועמדות לשירות ביטחון, בצהל הודיעו היום על פתיחת תפקידי לחימה נוספים לנשים. זה החל בהקמת גדוד קרקל, המשך כשלוחמות שולבו בחיל התותחנים ובפיקוד העורף, ונמשך בשילוב נשים בטנקים.
אני רוצה להפנות רגע שאלה לנווה. דיברנו על מגדר ודיברנו על צבא. את פרסמת ספר עכשיו, פרחים בקנה, כך אג'נדות רדיקליות שינו את פני צהל, ובעצם את קוראת לבטל את תפקידי הלחימה לנשים. למה?
החלק של הנשים הוא פרק וחצי מתוך הספר, ששם בפרק וחצי...
זה בכותרת, לא?
מה, פרחים בקנה?
לא, כך אג'נדות רדיקליות,
נכון,
לא?
נכון, ואני מסבירה שם איך הפרק הראשון מסביר בעצם על הקשר בין מהפך 77 לאיך צהל הפך להיות גוף שמשמש כלי נגרוח בימין, ואז הפרק השני מדבר על מתי צהל החליט שהוא מבטר על הכרעה. הסיפור של הנשים וגם של החינוך ודברים אחרים, הם למעשה מראים שברגע שצהל ויתר על ההכרעה, הוא יכול להתפנות לדברים אחרים שלא קשורים למבצעיות. אני חושבת שההחלטות שהתקבלו בנוגע לשילוב נשים בצהל, התקבלו ונוהלו על ידי הפמיניזם הרדיקלי, שהכניס את הנשים שלו לתוך מסדרונות המטכ"ל, והם אלו שהתוו את שילוב הנשים בצהל, ולכן אני חושבת שצריך לעשות רגע לעצור, לראות מי אחראי על הנושא הזה, מי מנהל אותו. אני מראה בספר איך קרן גרמנית של ממשלת גרמניה נפגשה עם גורמים צהליים בשביל לדבר איתם על שילוב נשים. מה לגרמניה ולשילוב נשים בצהל? אני לא יודעת, אבל אלו הגורמים שלקחו חלק בתהליכים האלה.
אני חושב שיאיר רואה צהל בצורה קצת אחרת.
למה? נהדר, אני בעדה. אני חושב שבעצם מה שמציעה פה נווה זה בעצם צבא יהודי. יש יחידות יהודיות. הנה, יש יחידות הסדר. מה זה ישיבות הסדר? ישיבות הסדר יש להם יחידות שלהם. מה זה נצח יהודה? נצח יהודה, יש יחידות נפרדות, היה פעם נחל. אז בעצם מה שאנחנו מציעים פה זה ככה. יהיה יחידות שלא יהיו בהן בנות, ויש יחידות שיש בהן נשים שכן סבורות שהן רוצות למצות. אני לא מדבר בשם הפמיניזם, אני גבר, אני תמיד אומר, זה תחום שאסור לי להיכנס אליו, אבל אני יודע שיש נשים שרואות לעצמם מחויבות להיות פמיניסטיות וכן לשרת, ולכן צריך לתת להם את המקום שלהם.
יש חרדים שרוצים ללמוד ולא לשרת.
אין בעיה, נכון, לכן אני אומר, אני רוצה להשוות, זה בדיוק מה שאני אומר, את נכנסת לדלת פתוחה, יש כל הריב הזה, הוא מיותר בעיניי. הגיע, אני אגיד לך מאיפה נובע הריב בעיניי. כשקמה המדינה, הזרם הליברלי חשב שהמדינה צריכה להתנהל על פי ערכיו, ולכן הוא אפשר לבני הציונות הדתית את ישיבות ההסדר. למה? כי בני הציונות הדתית חשבו שהם הורידים, הילדים שלהם הורידו את הכיפה, והילדים שלהם באמת הורידו את הכיפה בצבא. כי הצבא באמת היה חילוני, קצין חינוך ראשי, והמסרים היו חילוניים. מה שאת מדברת עליו, היו גם נשים, הם פחדו מהמפגש, אז הם הקימו את ישיבות ההסדר. ישיבות ההסדר אפשרו לילדים שלהם לשמור את הכיפה. החרדים בכלל לא רצו לשרת. השתנה המציאות הפוליטית. היום הזרם הליברלי הוא איננו הרוב.
עדיין לא קיבלתי תשובה ללמה אתה והדעות שאתה מציג הן יותר ליברליות מהדעות של המפלגה הלאומית הליברלית, שמבחינת מנדטים היא יותר גדולה מ-28 הממליצים שהיו למחנה שאתה כביכול קורא לו ליברלי. שום דבר בדרך שבה אתה מדבר על החרדים ועל הציונות הדתית לא הופך אותך לליברלי. כל מה שראיתי עד עכשיו זה מפגן של טינה ואיבה כלפי הציבור הזה שאין בו שום דבר ליברלי.
תראי, קודם כל, אין לי, לא רק שאין לי טינה כלפי הזרם החרדי והציונית, אני מסתכל עליהם בהערכה עמוקה. אני חושב ש...
זה לא בא לידי ביטוי.
אני עצר לי. אני חושב שהם הם, הם, הם עשו את כל מה שהם יכולים לזרם שלהם, ואי אפשר שלא להעריך את זה ולכבד את זה. אני חושב שהם ידעו לדאוג לזרמים שלהם, ויודעים לדאוג לאנשים שלהם, וצריך ללמוד מהם. בטח שלא בתינה. אני באמת חושב שזכותו של האדם הציוני דתי, שלא רוצה שהבת שלו תשרת, שהבן שלו ישרת עם בת כי הוא מפחד על אמונתו, זכותו לקיים את זה. אני מכבד את זה. הדבר היחיד שאני אומר זה שגם אני רוצה. עכשיו, את, יש לך בעיה עם הכותרת ליברלית, תקראי לי כל כותרת שאת רוצה, זה ממש לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה שתפיסת עולמי וערכיי כן יבואו לידי ביטוי, ושאני לא אצטרך שגרעינים תורניים ייכנסו לי הביתה. זה הכל מה שאני רוצה. למה זה לא הגון? למה זה לא הגון שאני ארצה שהבן שלי יהיה לו את האופציה לבחור, אם לשרת שנה וארבע או לא לשרת בכלל? למה זה לא הגון?
כנראה שהדיון הזה רק התחיל, ואנחנו נתווכח על זה עוד הרבה בשנים הקרובות. נווה דרומי, יאיר נאוראי, אליזה בלוך, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
יותר מ-100 אלף ישראלים מחזיקים ברישיון לצרוך קנאביס רפואי. רבים מהם, ומקרב התעשייה, טוענים שהרגולציה אומנם התקדמה, אבל עדיין שמה לא מעט מקלות בגלגלים ובגלגולים. באילו התוויות מותר בארץ להשתמש, והאם זה מספיק? כיצד מהבטחה גדולה לייצוא, הפכה ישראל היבואנית מספר אחת של חומר, ואיך מלמדים את זה באוניברסיטה? פודקאסט החדשנים עומד על האתגרים המדעיים והכלכליים של תעשיית הקנאביס בישראל. חפשו החדשנים והזינו לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.
The thing about the red hat that drove me to a point of exhaustion, which was misdiagnosed by a, I'm not going to say what race, what people, doctor, and what hospital, and what media went to. We know I can't say that. It was a Jewish doctor.
קני ווסט רמז שהיהודים שולטים בכלכלה והסתבך בשלל הערות אנטישמיות ותיאוריות קונספירציה. כתוצאה מכך הוא שעה מהרשתות החברתיות ובוטלו שיתופי הפעולה המצליחים והרווחים שלו בעיקר עם אדידס. כוכב הכדורסל קיירי ארווינג קידם בטוויטר קישור לסרט אנטישמי שטוען שיהודים מחונכים לגזענות כלפי שחורים והיו אחראים על סחר בעבדים, ובתגובה הוא שעה מקבוצתו ונכנס. הסטנדאפיסט דייב שפל הגיש בשבוע שעבר את התוכנית Saturday Night Live, ובמונולוג הפתיחה שלו התייחס לאירועים האחרונים.
Thank you very much for being here. Before I start tonight, I just wanted to read a brief statement that I prepared. I denounce anti-Semitism in all its forms. And I stand with my friends in the Jewish community. And that, Kanye, is how you buy yourself some time.
איתנו שניים, עמוס הראל, פרשננו הצבאי ומומחה למוזיקה שחורה, ודוקטור רוני רגב, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. שלום עמוס.
שלום אייל.
אז קני ווסט הוא אנטישמי?
לא, קני ווסט הוא אדם עם בעיות נפשיות מורכבות, על פני תקופה, עם קהל עצום. שעוקב אחרי מה שהוא אומר, פלטפורמות נרחבות שעומדות לרשותו. וכשהוא לבדו עם הפלאפון וחשבון הטוויטר שלו באיזושהי שעה בלילה או לפנות בוקר, אז הראש מתחיל להשתולל. ויוצאים מזה כל מיני דברים מוזרים. אנחנו ראינו תופעות דומות קורות גם לדונלד טראמפ וגם לאלון מאסק. העניין הוא שהוא אולי אפילו עוד יותר מגרד את הגבולות במקומות שטראמפ עצמו למשל לא תמיד העז לגעת בהם. אנטישמיות. טראמפ זה סיפור מורכב על רקע גם משפחתו וביתו הגיורת, אבל קניה בשעות האפלות של הלילה לוקח את זה למקומות מוזרים. חלק מזה, אני מניח, זה איזה רצון קצת לאתגר את המערכת, וחלק מזה קשור באמת בבעיות הרגשיות ארוכות השנים שלו, וזה סיפור מאוד עצוב. דיברנו על זה לפני שנתיים כשיצאה הסדרה התיעודית עליו, איש מבריק, מוכשר, מעין כמוהו, שצריך לתרגם את זה גם להשפעה אומנותית גדולה וגם להצלחה מסחרית גדולה. אבל אדם שסופל כנראה מהפרעה דו-קוטבית ומחיי רגש מאוד מאוד מורכבים. וכשזה פוגש תיאוריות קונספירציה וסנאות ישנות ושיבוש של ההיסטוריה, אתה מקבל גם יציאות אנטישמיות.
בדיוק, אבל יש משהו בקריירה שלו שיכול להסביר את השנאה, את
האימות? אני לא מכיר איזה אירוע דרמטי מכל הביוגרפיות שפורסמו של ניצול בידי לבנים או יהודים באופן ספציפי, שזה דבר שהרבה מאוד אומנים שחורים סוחבים איתם לאורך השנים, אבל יש פה כעס מסוים כנראה לתעשייה, יש פה רצון בפרובוקציה, ראינו אותו למשל, יש לו הרי גם קריירה משנית, אולי עכשיו מובילה כאייקון אופנה, אז ראינו את White Lives Matter, שזה כמובן הקפיץ זעם אדיר עליו בתוך הקהילה השחורה, ומסגרת הניסיון הזה באמת כל הזמן ללכת על הקצב ומעבר לו, ולייצר סביבו כל הזמן פרובוקציות חדשות ובאז נוסף, הוא חוצה את הקווים גם בהקשר של יהודים.
רוני, אבל יש בסיס לכל ההתבטאויות האחרונות האלה שהצטברו להם בשבועות האחרונים? אנטישמיות זה משהו שרווח בקרב השחורים בארצות הברית?
אני חושבת שיש סטטיסטיקה של הליגה נגד השמצה, שמדברת על משהו בסביבות 25% מהשחורים שמחזיקים בדעות אנטישמיות לפי הליגה. ואני מאמינה שאם היו עושים סקרים כאלה לאורך המאה ה-20, זה בטח היה איזשהו אחוז קונסיסטנטי, ואני גם מאמר שהוא תופס אחיזה יותר בקרב אוכלוסיות עניות ולא משכילות. וזה נכון גם ללא שחורים. עכשיו, שחורים הם יותר עניים ופחות משכילים בגלל שהגישה שלהם להשכלה נחסמת, אז גם האחוזים שמחזיקים בדעות אנטישמיות מן הסתם גבוהים יותר מאשר באוכלוסייה הכללית. הרקע לזה הוא רקע כלכלי.
כן.
זה אוכלוסיות שהתערבבו סביב אמצע המאה ה-20, אולי קצת לפני, בערים הגדולות, שחורים עזבו את הדרום בגלל אפליה גזעית, התיישבו בערים כמו ניו יורק, שיקגו, דטרויט.
כלומר, זה לא, הרי לא היו יהודים באמריקה שהיו בעלי עבדים.
תמיד, אל תגיד פעם,
לא,
על,
לא אף פעם.
כן, אבל היו בגדול. מעט מאוד, כן, מעט מאוד. זה לא הייתה האוכלוסייה שהיא מחזיקה את העבדים, זאת אומרת, זה בעיקר נוצרים. אבל כן, יהודים הגיעו במסות גדולות לארצות הברית בסוף המאה ה-19, התיישבו בערים הגדולות, גם הם חוו אפליה מאוד גדולה, לא יכלו לעסוק בהמון המון מקצועות, להיות חברים באיגודים מקצועיים. אבל מה שקורה זה שכן יש איזשהו חיכוך בין האוכלוסיות האלה בשכונות שהופכות להיות שחורות. הרלם זו דוגמה מצוינת. הרלם הייתה שכונה יהודית, וכששחורים מתחילים לעבור לניו יורק, הם מתיישבים בהרלם, והרבה מהיהודים יוצאים מהרלם. אבל הם כן ממשיכים להיות בעלי העסקים בהרלם. רחוב 125, רחוב העסקים הגדול בהרלם, הוא רחוב שרוב החנויות בו בשנות ה-20, 30, 40, 50, 60, בתי כל בו, הכל בבעלות יהודית. אז מי שקונה שם זה שחורים. עכשיו, היהודים שהיו בעלי החנויות האלה באותם שנים, כמו בעלי עסקים בכל מקום, ניצלו את המעמד הכלכלי שלהם. הם ידעו ששחורים, בגלל אפליה גזעית, לא יכולים לקנות במקומות אחרים, לא יכולים להיות לקוחות במקומות אחרים, גם לא יכולים לשכור דירות במקומות אחרים. ובהרבה מקרים, העלו מחירים, הם היו גם בעלי דירות, בעלי בניינים, בעלי רכוש, לא תקנו את הקירות, לא סעידו, לא תקנו חלונות שבורים. וזה קורה בניו יורק, זה קורה בדטרויט, זה קורה בשיקגו. אז אני חושבת שהרקע הזה הוא הרקע שבו שחורים חווים את היהודים כאנשים שמנצלים אותם כלכלית. ומשם מגיעות תפיסות אנטישמיות, חלקן מבוססות על מסחר יומיומי, חלקן הן כמובן כבר מנופחות מעבר לזה. ואני חושבת שגם לאורך השנים היו מנהיגים שחורים, מנהיגים פוליטיים שכן טיפחו את הרעיונות האלה. זה דווקא מגיע מאוחר יותר, איפשהו באמצע המאה, אבל בהחלט אומת האסלאם, Nation of Islam, המנהיג הבולט שלה, אלייג'ה מוחמד, וכמובן מלקום אקס, שהיה החסיד הגדול שלו, ויותר מאוחר לואיס פרקן. שוב, הם מהדהדים את אותם רעיונות, גם בחיבור לרעיונות הדתיים שלהם. ויש עוד בתנועה לזכויות האזרח ממקומות כאלה ואחרים. לא מרטין לותר קינג, אבל okay. אחרים. אלה אנשים שיותר קשורים לבלק פאוור. עם השנים גם המציאות הכלכלית משתנה, אז אפשר לראות את זה בעוד כיוונים. למשל, ב-1992 יש מהומות בשכונות וואטס בלוס אנג'לס. ודווקא הנפגעים העיקריים זה בעלי חנויות קוריאנים. כי בשלב הזה, שכונת וואטס, מי שבעיקר בעלי העסקים שם שמתיישבים שם הם קוריאנים, שלא יכלו להשיג רכוש במקומות אחרים בעיר, ואז הזעם שמתעורר בשנים האלה מופנה כלפיהם. זאת אומרת, זה
אז הם החליפו את היהודים.
בוואטס, כן.
עמוס, איפה אנחנו רואים ביטויים לאנטישמיות כזאת בתרבות השחורה ובמוזיקה השחורה?
אז זה פה ושם, זה בא והולך. היה אירוע מפורסם סביב התקופה שרוני מדברת עליה בסוף ה-80s, אחד החברים בפאבליק אנמי, שההרכב הכי מרכזי של הראפ אותה תקופה, פרופסור גריף, נתפס בהערות אנטישמיות, הם מקורבים לפרקן, הם מצטטים אותו, הם מדברים עליו בשירים שלהם כנביא שצריך להקשיב לו. מצד שני, גם הם מראים לו את הדלת החוצה, לפחות לתקופה מסוימת, כי הוא חצה את הקווים ואמר יותר ממה שהוא היה צריך. What it can say to you What you ought to do is follow for now Hell what the people say Make a miracle Keep up the lyrical Black is back all in We're gonna win Check it out אבל ההקשר הזה של ניצול בידי עסקנים או אנשי עסקים לבנים ויהודים בפרט, חוזר לא פעם. יש סרט מפורסם של ספייק לי, More Better Blues, ששם האחים טרטורו משחקים זוג בעלי מועדון יהודים שמנצלים שם את הכוכב הראשי ומרמים אותו פעם אחר פעם. $15 cover charge, 3 drink minimum, dinner starts at $25. You guys are making money hand over fingers. What about the artists? Don't hand me that artist, dude. Kaka. They don't have any financial risks. יש פרק מפורסם בסופרנוס, באחת העונות הראשונות, לטון יש מין קונסיליירי יהודי כזה, הש, שהוא גנגסטר יהודי מהסוג הישן, משהו שמבוסס על מאיר לנסקי או הטיפוסים האלה, אז מתברר שהייתה לו חברת תקליטים, ושהוא שדד את הזכויות של איזושהי אומנית שחורה בדיונית, אבל האחיין שלה בא לתבוע את הכסף אחרי 40-50 שנה, וגם מתפתח שיח מאוד מעניין על ניחוס תרבותי ועל זכויות ומי מקפח את מי. עכשיו, אלה אירועים אמיתיים. יש סיפורים מפורסמים על משפחת צ'ס, למשל, שהייתה הבעלים של חברת התקליטים צ'ס, שבה הקליטו כל גדולי הבלוז החשמלי של שיקגו ב-50s. אז מצד אחד, זה יהודים שנתנו צ'אנס לשחורים, שחורים שהגיעו עניים מהדרום, מצאו את עצמם בשיקגו, ובסוף גם התפרנסו מזה. מצד שני, התמלוגים אף פעם לא הגיעו בזמן, ואף פעם לא הגיעו בכמויות הראויות. והסיפור אולי הכי קיצוני, אבל די מייצג, הוא באמת של גנגסטר אמיתי, מוריס לוי, שהיה בעלים של כמה חברות תקליטים, בין השאר רולט, חברות קטנות, אבל שהקליטו בהם שירי פופ וסול ידועים, והוא פשוט ניצל אותם באופן שיטתי. זה אדם שהוא היה קונקטד, הרי אין מאפיונר יהודי אמיתי, כי אתה צריך להיות סיציליאני או איטלקי כדי להיות חלק מהסיפור, אבל בפירוש ניצל והפחיד, ובאמת החדיר פחד נוראי בחייהם של אומנים שחורים ולבנים, שבמשך שנים הוא גנב מהם. אותו אדם גם היה מהתורמים הגדולים של המקבית היהודית, וסיפורים עליך מופיע בארוחות ערב, חגיגיות, גלות התרמה לישראל במלחמת יום כיפור, או דברים אחרים. זה, המשחק הזה היה מוכר לכולם. אני לא חושב שיהודים היו בו גרועים בהכרח מאחרים, אבל הדברים האלה קרו לא מעט והשאירו משקעים בצד השני, ואני חושב שגם כשקניה מדבר, אז זה נשען על איזשהו יסוד היסטורי, זה כמובן מקבל היסטריה והטיות אחרות שאולי לא מתאימות לזמננו. אבל צריך להגיד עוד דבר, האופן שבו גם קניה וגם קארי אירווינג וגם אחרים מיד חוטפים בחזרה מהממסד המאוד מאוד חזק, התקשורתי והאומנותי,
זה מעיד על משהו.
מלמד אותם במידה מסוימת שהנה, הקונספירציות צדקו, היהודים עדיין שולטים. אתה רואה את זה גם ב-NBA, גם בהוליווד. רק אתמול הארץ מפרסם רעיון עם ספילברג, נדמה לי מהניו יורק טיימס, הוא אומר, הוליווד היא עיר יהודית. הרושם הזה הוא לא רושם מופרך לחלוטין.
כן, דייב שפל, סוג של התייחס לזה במונולוג שלו. רוני, זה אולי אבל גם מאבק על משאבים. היהודים יוצאים נגד אנטישמיות, השחורים נלחמים כל הזמן בגזענות, ויוצא בעצם שיש כאן אינטרסים שנלחמים זה בזה.
כן, אני חושבת שיש ג'יימס בולדווין, אחד הסופרים וההוגי דעות החשובים השחורים במאה ה-20, הוא ב-1967 הוא מפרסם מין טקסט, מסה, שתוהה למה שחורים שונאים יהודי. וזה טקסט די ארוך, אבל התשובה שלו היא בגדול כי הם שונאים לבנים. זאת אומרת, שחורים שונאים לבנים. ואני חושבת שמה שהוא מנסה להגיד זה שיש פה שתי קבוצות שהיו קבוצות שוליים, מיעוטים.
הגיעו לערים הגדולות בערך באותה תקופה, והיהודים צמחו והתעשרו, והשחורים נשארו בשכונות.
לא. וגם באמת, אם אתה מסתכל על שיח שחור ממש בתחילת המאה ה-20, כשהם רק מתחילים להגר, כשמי שמוביל את השיח זה אנשים כמו דובויז ובוקר טי וושינגטון, יש דווקא שיח של הערצה. אנחנו צריכים להיות כמו היהודים. אם היהודים קונים אחד מהשני, עוזרים אחד לשני להצליח כלכלית, זה גם מה שאנחנו צריכים לעשות אחד בשביל השני. אבל מה ההבדל? ההבדל הוא שמיעוטים כמו יהודים ואיטלקים, בסופו של דבר היו להם אינטראקציות עם ההגמוניה הלבנה. הם כן קיבלו אשראי בבנקים, הם יכלו להתפתח כלכלית, והם לא באמת היו סגורים בתוך גטו יהודי כלכלי. מה שהשחורים כן היו. וזה השאיר אותם מאחור. אז בזמן שארצות הברית הלבנה כן קיבלה את היהודים אליה, הפסיקו להיות שלטים אין כניסה ליהודים, השלטים אין כניסה לשחורים נשארו, גם אם לא נשארו בצורה בולטת, הם כן נשארו מתחת לפני השטח, או דה פקטו, מה שנקרא. ואני חושבת שאצל שחורים, יש פה באמת, אצל שחורים ממעמדות מסוימים, או באזורים מסוימים, יש איזושהי תפיסה ש... במקום איזושהי אחדות מאבקים, כן, כל קבוצה דואגת לעצמה, והנה היהודים הצליחו לבסס את עצמם כלכלית ולהשתייך ללבנים, הם כבר לבנים, והנה אנחנו לא. אז יש פה באמת גם את התחרות הזאת, כן, על המשאבים או על האפשרות לחשב כחלק מההגמוניה הלבנה. ובנוסף לזה, יש פה גם באמת שתי קבוצות שבסופו של דבר קצת מתחרות על הטראומה שלהם. כי יהודים מזכירים הרבה מאוד את האנטישמיות ואת השואה, ושחורים מזכירים את העבדות, והרבה פעמים יש פה איזה שיח של מה היה יותר גרוע. ואנשים פה בולדווין בסופו של דבר תמיד מדגישים, זה לא הוויכוח שצריך לנהל. צריך לנהל את הוויכוח של איך האדם הלבן עשה עוול לכל הקבוצות האלה, גם לנו וגם לכם. זאת אומרת, זה הגישה של אנשים כמו מרטין לותר קינג, שאמר בזמנו, הוא גם נשאל,
למה
שחורים שונאים
יהודים. יהודים. הוא נתן סיבות, אבל לומר, השאלה האמיתית היא, או הדבר האמיתי שצריך להתרכז בו, זה להילחם באנטישמיות ובגזענות יחד. בכל סוג של גזענות, בכל סוג של עליונות לבנה, בזה צריך להילחם, ורק ככה. כשמחסלים את הכל ביחד, אז לא יהיה לא זה ולא זה. לא אנטישמיות ולא רגשות נגד שחורים, או גזענות נגד שחורים.
יש לנו אבל נתונים גם שזה עובד הפוך, זאת אומרת שיש גזענות אצל יהודים בצורה משמעותית יותר מאשר הציבור האמריקאי הרחב?
הייתי מאמרת שלא, אין לי נתונים בעניין הזה, הייתי מאמרת שלא, רק כשאני מסתכלת על ההיסטוריה, היהודים דווקא יש להם נוכחות יותר גבוהה מלקבוצות אחרות, במאבק לזכויות האזרח. בין אם זה יהודים קומוניסטים, שהיו עסוקים בין כעורכי דין, או כחלק מהמפלגה הקומוניסטית בארצות הברית, בלהגן על שחורים שנרדפו בדרום, אחד המקרים המפורסמים, זה הסקוטסבורו בויז, שהוא אשמו באונס, וזה הקומוניסטים היהודים, עורכי דין יהודים, מהליגה הקומוניסטית, שבאו, נחלצו לעזרתם. זאת אומרת, מימנו את המשפט, המשפט החוזר, ובסופו של דבר גם עזרו להם להימנע מעונש מוות. בין אם זה השל, אברהם השל, אברהם השל, תיאולוג ורב, שהוא היה אחד האנשים שמיודדים עם מרטין לותר קינג, אחד מהתומכים הבולטים בתנועה לזכויות האזרח, ועוד כהנה וכהנה. אז אני הייתי דווקא מאמרת שיש נוכחות גבוהה יותר של יהודים במאבק למען זכויות שחורים. זה חוזר למה שאמרתי קודם, בקרב יהודים בארצות הברית, בוודאי שהחל מאמצע המאה ה-20, יש אחוזים גבוהים יותר של השכלה, ושל כוח כלכלי, ולכן פחות אנשים שחיים בעוני ובלי השכלה, ולכן יש פחות ביסוס של תפיסות גזעניות באופן כללי.
עמוס, ככל שאנחנו רואים שחורים יותר משפיעים בתרבות האמריקאית, הם נהיים יותר מפורסמים, יותר עשירים, יש סיכוי שאנחנו נראה יותר התבטאויות כאלה, או שדווקא להפך? זה אולי יקרב אותם לבעלי העון אחרים.
תראה, אני חושב שזה פחות קשור בזה, זה קשור בשתי תופעות אחרות שהזכרנו. אחת היא הפלטפורמות של הרשתות החברתיות, שהיום לכל אחד יש דעה ולכל אחד יש יכולת לבטא אותה. זה לא משהו שהמהמת מתחת לשפה כשמישהו עקף
כלומר,
אותך.
כלומר, אם הקלטת את השיר בחברת תקליטים מפורסמת ויצא לך איזה רב גזעני, אז המנהלים יגידו, מצטער אדוני, זה בחוץ? ועכשיו בטוויטר בשלוש לפני בוקר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
ויכול להיות שאלון מאסק החליט שזה בכלל כלול בהגדרות שלו של חופש הביטוי. אז זה עניין אחד. הדבר השני הוא טראמפ עצמו. טראמפ כתופעה שקשורה כמובן קשר עמוק בתוך הרשתות החברתיות, שחרר את כל השדים האלה. כשאתה הולך ובודק למה לפני שנתיים שלוש יש רצח וטבח בבית כנסת בפיטסבורג, ולמה יש אירועים אחרים, אז נוח מאוד גם אנשים בעלי השקפה הימנית בישראל אומרים, לא, זה הכל השמאל וה-BDS בארצות הברית. זה הרבה הרבה יותר מורכב. הלגיטימציה שניתנה לרגשות גזעניים באופן כללי, חלקה פוגעת ביהודים, חלקה פוגעת בשחורים, אבל כל הדברים
האלה שהיו... וגם ההפרדה הזאת בין קבוצות, שחורים נגד יהודים, יהודים נגד שחורים.
כל הדברים האלה שהיו, it isn't done לפני כך וכך שנים, עכשיו פתאום מקבלים דרך הדלת האחורית, נכנסים חזרה לתוך המיינסטרים האמריקאי ומשתלבים בתוך הטירוף הכללי. כל מי שביקר בשנים האחרונות בארצות הברית, רואה איזה פער יש בין התפיסות שלנו של אמריקה של פעם, לבין מה שקרה בה בימי טראמפ ואחר כך ימי המגפה. אני חושב שאלה אירועים ששחררו שדים מאוד מאוד ישנים מהבקבוק ושדים מפחידים. הערה אחת בקשר למה שרוני העיר עליו ובצדק, הברית הזאת של היהודים והשחורים, שבאמת יהודים היו חלק מאוד מרכזי בכולל, אגב לדעתי גם אותם שלושה פעילים שנרצחו במיסיסיפי, ואחר כך, כן, ואחר כך היו גיבורי הסרט מיסיסיפי בוערת. כל זה היה קיים, ובכל זה, כישראלים, אנחנו הרי לא באמת מלמדים אותנו את ההיסטוריה האמריקאית, אבל הדברים האלה שמחים לספר לנו. לצד זה, יש גם תופעות של חיכוך, ומאוד יכול להיות, אם אתה עדיין נתקל בחברה בבעלות יהודית, שלתפיסתך עושקת אותך בגטו, פחות מעניין אותך הסיפור על איך צעדו בסלמה עם מרטין לותר קינג לפני 60 שנה, יותר מעניין אותך הסיפור הנוכחי. ומתחים סביב שכונות, הזכרתי 92 את האירועים של רודני קינג בלוס אנג'לס, שלא היו מכוונים נגד יהודים, אבל גם יהודים סבלו מהם. גם קראון הייטס בסוף שנות ה-80, חלק גדול מהאירועים, השנים הסוערות של המתיחות הגזעית בניו יורק, שגם התנגשו, הצטלבו עם מגפת הקרק ועם אירועים אחרים. יהודים לא פעם הם בחזית של זה, ולא היהודים העשירים, הדמוקרטיים, דווקא היהודים של קראון הייטס, החסידים של הרבי מלובביץ' היו בחזית של העניין הזה, וקשה גם היה לצפות מהם להתחיל באיזה רעיונות נשגבים על אחוות המין האנושי. שם לחמו את המלחמות האלה, ולא כולן היו סימפתיות.
בזה נסיים. עמוס הראל, דוקטור רוני רגב, תודה רבה.
תודה.
דיברנו באולפן הזה בשבוע שעבר על המונדיאל בקטר, ועל כמה שהוא שונה ומוזר, גביע עולמי, במדינה קטנה, בתחילת החורף במקום הקיץ, עם ענן השחיתות וכל הדברים האלה. והנה הטורניר התחיל, ועניין אותנו לראות איך נראים הדברים משם. אז שלום לעוזי דן, שליח הארץ לקטר.
אהלן.
ואלה אורן יוסיפוביץ', פודקאסט הפודיום ופרשן אולפן המונדיאל של כאן 11. שלום קטר.
מה העניינים אייל?
בסדר גמור. אז עוזי, היית כבר בלא מעט מונדיאלים, איך בינתיים אתה מדרג את החוויה הקטרית?
משהו שונה לגמרי. גם העובדה שאנחנו מדברים, מדינה ערבית במפרץ, בטח לישראלים זו חוויה, העובדה שהמונדיאל בחורף, כמו שהזכרת, היא משונה. זה משונה לשחק גביע עולמי בנובמבר, דצמבר.
לא שקר לכם.
אני אגיד לך את האמת, יכול להיות שזה הגיל שלי. לי קר כי באיפה שממזגים, כי ממזגים בצורה מטורפת, לא רק באצטדיונים, בפרי סנטרים וכולי, מיזוג מטורף. בחוץ כמובן שנעים עד חם, זה משונה. ומה שאולי הכי שונה, זו העובדה שבעצם המונדיאל מתקיים בעיר אחת. לא 9, 10, 11, 12 ערים, כמו שהתרגלנו ברוסיה, בדרום אפריקה, בברזיל, אלא הכל על שטח של קוטר של 55-60 קילומטר ממקום למקום, זאת אומרת, אנשים יכולים לגור במלון אחד, לראות שני משחקים ביום, אני אגיד לך משהו שאורן הצנוע לא יגיד, אבל הוא היה כנראה ישראל הראשון שראה שני משחקים במונדיאל ביום אחד.
איך גנבת לו את הפאנץ'?
לא, אבל...
מי אמר לכם שאני צנוע? ואיפה הסטיגמה השקרית?
זה היה הפאנץ', זה היה הפאנץ'.
כן, אז יצא לי באמת להיות אתמול בשני משחקים, ואני חושב שיש מצב שאני הראשון, יכול להיות שיהיו עוד כמה שעשו את אותו דבר אתמול גם, אז אולי אנחנו...
בואו נבהיר, זה בדרך כלל משהו שבמונדיאלים היה בלתי אפשרי, אם זה בברזיל או בארצות הברית או ברוסיה, זה עד היום היה בלתי אפשרי.
לא יכולת לקנות כרטיסים לשני משחקים באותו יום, גם אם תיאורטית, זאת אומרת, הבן אדם היחיד שאני מכיר שעשה את זה, היה ספלטר בדרום אפריקה עם מסוק שהביא אותו ממקום למקום, אבל אתה יודע, אנחנו לא...
לא הייתי עם בלטר, לא הייתי עם הר בלטר במסוק, וכן, ואני, אתה יודע, זה מאוד מאוד מוזר ומעניין, הייתי אתמול בהולנד סנגל, ואחרי זה בארצות הברית ווילס, כמובן שיש המון בירוקרטיות, וכמובן שגם, אמנם זה מאוד קרוב, אבל צריך זה לא בוואקום, יש את הפקקים, ויש את הלצאת מאצטדיון ולהגיע, אתה יודע, לאזור שבו אפשר לתפוס אובר, ככה אני עשיתי את זה, הייתי צריך לעזוב את הולנד סנגל קצת קודם, אבל זה גם בגלל שיש לי את העבודה עם כאן, ואתה צריך לצלם לפני זה, אני מניח שרועד מן השורה, שלא אכפת לו מה שקורה לפני המשחקים, אלא רק להגיע לדקה הראשונה, יכול להיות פה בכמה
משחקים. אני אגיד לך משהו, אורן, אתמול באלטוממה הוא יחסית רחוק, ולא קרוב למטרו, ואני לקח לי המון זמן לחזור בשאטל, דווקא אלטוממה הוא הצטדיון יותר מרוחק, אבל כשיש משחקים באצטדיונים אחרים, אז על אחת כמה וכמה, זאת אומרת, יש פה אצטדיונים שהרבה יותר קרובים, ועם רשת המטרו, שאגב, אם המטרו בתל אביב, יהיה 3% או 7% מהיעילות והאיכות של המטרו בדוחה, אז עשינו את שלנו.
מהיכרותנו עם המצב הקיים, לא בטוח שזה מה שיקרה.
עוזי, לדעתי, אם כל דבר היה 3%, יש חלק דברים טובים בזה וחלק רעים, אבל הכל פה הוא 400% של משהו אחר בעולם.
כן, צריך להגיד, אייל, שלמרות שאתמול נפלה אפליקציית הכרטיסים, ונכנסו בהולנד סנגל לאנשים שלא היו צריכים להיכנס, ואנשים נשארו בחוץ, אז המונדיאל פה מאורגן בצורה טובה מאוד, עבורי זה מונדיאל חמישי, והייתי ביורואים, הייתי בלא מעט טורנירים, גם אורן היה, אני חושב שאפשר להסכים שמבחינת ארגון, שוב, לא 100%, אבל יותר טוב, בטח יותר טוב מהמונדיאלים האחרונים ברוסיה, ברזיל וכולי, אבל אתה יודע מה, יותר טוב מיורו 2016 בצרפת, תשמע, שמשקיעים 220 מיליארד דולר, ושיש לך מדינה שהיא אוטוקרטית, שלא לומר דיקטטורית.
כן, מגויסת אז, כולם לדבר הזה.
בדיוק, ויש לך פועלים זרים, שאם לא יעשו את מה שאתה אומר להם, אז מצבם אגום, אז אחרי ששמת את כל הדברים האלה בתוך המיקסר, אז יוצא לך ארגון טוב. ישראלי, ברכה, יאללה, 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 ישראלי, ברכה.
פלסטין, 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 פלסטין. אין את הביטול פלסטין, אתה באו לישראל.
פלסטין, ישראל
ממש מוג'וד. בעצם זו פעם ראשונה שקטר נפתחת לישראלים, במיוחד לצורך המונדיאל. אורן, אתה מרגיש באיזשהו יחס שונה אליך כישראלי, או אפילו נציג העיתונות הישראלית?
כן, אני צריך להגיד שכשאתה סתיו הסתובב ברחוב, אז לא יותר מדי, אלא אם כן אתה מזדהה, ואז אתה יכול לקבל תגובה פחות כיפית, או פשוט תגובה כזה, כאילו, נקרא לה מתנכרת. אצלי באופן אישי, נגיד, כשאני מסתובב עם המיקרופון שכתוב עליו כאן בעברית, אז זה טיפה יותר עוצמתי, ואני לא מתכוון עכשיו, גילויי שנאה זה פה ושם, כללות זה פה ושם, אתם יודעים, כללות על ישראל וזה, אבל מה שיותר ובעיקר זה הלם. זאת אומרת, כמו שלנו מוזר להיות פה, לאנשי קטר מוזר לראות ישראלים. זאת אומרת, יש פה מהלך שהם עושים, שהם כאילו, וזה קורה אצל מלא אנשים, ואני לא היחיד ששם לב לזה. באים אנשים מתקרבים אליך, עושים כאילו הם מצלמים סלפי את עצמם, אבל בעצם מצלמים אותך. הם לא עושים את זה מספיק טוב, ואז אתה מגלה את הדבר הזה, אבל זה קורה. זאת אומרת, אתה שוב, והם אפילו לא באים ומקללים, הם פשוט עושים את הדבר הזה. כדי כאילו אולי לשלוח לחברים, אולי לא יודע מה, ואם מדובר פה בריגול עוצמתי, אז כנראה שאלה לא המרגלים הכי חכמים בקלמר, אבל כאילו מתעניין, מוזר להם מאוד, מוזר להם מאוד מה אתם עושים פה, הם בטח גם רואים את החודש הזה, אוקיי, זה החודש שהם נכנסים בין האנשים האלה, אה? הם מסתובבים פה כמו בני אדם בינינו, וזה דבר שהיה מאוד מעניין לראות בימים הראשונים, לא, טפו טפו טפו, עד עכשיו לא נתקלתי בזה עוינות מטורפת, ואני לא מחשיב כללה על ישראל, אתה יודע, חד פעמית וללכת כאיזה עכשיו איזה רגע של קרייסס. אני מקווה שלא יהיה משהו יותר מזה, אבל משהו חמור חמור לא נתקלתי.
עוד אחד הסיפורים הגדולים רגע לפני שהמונדיאל התחיל היה עניין האלכוהול, או יותר נכון, היעדר האלכוהול. הוציאו את בדווייזר מהאצטדיונים, ממש רגע לפני שהכל התחיל. אז באמת אין בירה, איך אוהדים המסורתיים מסתדרים עם כל הסיפור הזה?
תראה, מה שעשו עם האצטדיונים זה באמת שערוריה, זה למעשה גם הפרו חוזה עם בדווייזר. יש טענה שבדווייזר שילמה 75 מיליון דולר על הזכויות להיות משווק את הבירה היחידה. היא בטוחה שיתקבל מפיפה פיצוי בחזרה, והיא רוצה לתרום למדינה שתזכה במונדיאל, לצורך העניין, נגיד ארגנטינה, בירות ב-75 מיליון דולר לתושביה. מעניין אם זה יהיה. תראה, למשל במלון שלי, שהוא מלון קטן ומסכן, אבל הוא היה מאוד מבוקש, כי הוא אחד המלונות שמותר לשתות בירה, זאת אומרת, יש מלונות עם אלכוהול, יש מלונות בלי אלכוהול, בפן זון, בפן פארק, כמו שקוראים לזה, פן פסט, יש כל מיני שמות מותר. אז במקומות שמותר, אתה רואה את האירופים כמובן שותים, יש אוהדים שזה יותר מפריע להם, יש אוהדים שזה פחות מפריע להם. העניין הוא באמת השינוי הזה בתקנות ברגע האחרון, והקטרים עושים את זה כל הזמן, בין אם זה להעביר לחורף, בין אם זה לקבוע כל מיני דברים, כמו למשל עם סרט הקפטן בצבעי הדגל הלהט"ב וכו', הקטרים שהם מחליטים, מה שבא להם, קופים על פיפה.
לא, אני מסכים מה שאוזי אמר, שזה מה שבעיקר מפריע פה לאנשים, זה השינוי ברגע האחרון, כי כן, הרבה אוהדים ששילמו הרבה כסף כדי להגיע לכאן, רוצים את החוויה המלאה, והחוויה המלאה שהייתה אמורה להיות במונדיאל, זה ביות באצטדיונים. אוזי ואני ראינו, אני הייתי בפחות טורנירים ממנו כמובן, אבל שני מונדיאלים שהייתי לפני כן, רוסיה וברזיל, אני לא זוכר שבחרו בירה באצטדיון, ברוסיה אני יודע שלא בחרו, בברזיל אני נוטה לחשוב שלא מכרו בתוך האצטדיונים, פה השינוי זה מה שמפריע לאנשים, ואוזי, אם אני לא ידעתי שיש לך בירה במלון, חבל שלא הצלחנו את הפרק הזה ביחד.
מה שאסור לספר למאזינים.
אבל דבר אחרון אולי בנושא הזה, זה מאוד יקר, זאת אומרת, גם אחרי שאתה קונה, בירה פה עולה 50 שקלים, שמעתי שבמלון צ'ייסר של ג'ק דניאלס עולה 100 ומשהו שקל, צ'ייסר. אז זה עוד דרך כנראה של הקטרי, וכאילו להגיד, עזבו את זה.
אז אמרת אוזי לגבי המון המון כסף שנשפח על הטורניר הזה, איך מרגישים את זה בפועל, בשטח?
תראה, קודם כל, שאתה מגיע החל מהשדה תעופה, דרך המטרו, כבישים, מרכזי עיתונות, מתוקתקים ברמה הכי גבוהה, חדשני, מודרני, מרכז העיתונות פה זה משהו שבדרך כלל הוא פרס סנטר גדול, אבל פה זה ממש עיר, זה הרבה יותר דומה לאולימפיאדה, עם חדר כושר וכל מיני דברים, והכל מתוקתק והכל עובד, אתה יודע, כמעט הכל עובד, יש תקלות בכל מקום, לא חשבו מספיק על אירוח התיירים, כי יש מצוקה ענקית של מלונות, ובנו כפרים ברגע האחרון, ביקרתי שם אתמול באחד הכפרים האלה, האלה. זה מזכיר קצת אייל את הבינוי שצהל מגיע כשהגדוד תותחנים השריון שלנו יושב איפשהו בלבנון ושולחים את הבינוי להקים איזה משהו, כי מבינים שהגדוד יושב פה עכשיו 3 חודשים, אבל לא נשאר כסף לדבר אחד, לשירותים. מספר השירותים מול האנשים, אגב, גם באצטדיונים, אבל בטח בפרס סנטרים וכולי, משונה. דרום אפריקה למשל, אולי זה היה מורשת בריטית, יכולת, באמת, היה לך משתנה ושירותים בכל פינה, פה זה הפוך, אבל בסך הכל, באמת, בלי להיות ציני, אם צריך לתת ציון לארגון, אני חושב שזה הטורניר שמאורגן הכי טוב שהייתי בו, ושוב, יש פלטות, ועדיין, מבחינת ציון, הארגון פה הוא טוב מאוד.
אורן, סיכום שלך לימים הראשונים?
מאוד מוזר, מאוד מעניין, אין מה לעשות, הדבר הכי בולט לנו כישראלים זה שאנחנו לא יכולים להיות כאן, ואוזי אומר, זה טורניר הכי מאורגן, זה נכון, זה כאילו אפשר להגיד שזה too good to be true, בגלל שהכל פה נראה too good to be true, או too bad to be true, כלום לא נראה פה true. אתה לא יודע אם האוהד שאתה רואה פה הוא אוהד אמיתי, או אוהד שאני לא אגיד שילמו, אבל אני אגיד גייסו, ואתה לא יודע אם הבניין הזה שמולך היפה והצבעוני הזה, הוא אמיתי, יש בו אנשים, הוא יישאר אחרי זה. אתמול בגול של ווילס, בא עיתונאי ווילשי ושאל אותי, תגיד, נראה לך שהקולות של הקהל אמיתיים? כי לא יכול להיות כזה הבדל בין גול של ארצות הברית לגול של ווילס, שקבעו את האוהדים די זהה. ואז התחילה, אתה יודע, ביציע העיתונות, התחילו, האם בכלל משהו פה, מה הוא אמיתי ומה לא? אז מן הסתם יש פה גם הרבה, אני לא יודע אפילו לקרוא לזה סטיגמות, כי כן חלק מהדברים כן הוכחו כנכונים, אבל יש פה, אתה יודע, מסתכלים על הכל פה במין איזה חשש כזה, והכל פה די הזיה מוחלטת, אבל עד עכשיו אני מצטרף למילים של אוזי, מבחינת ארגון ומבחינת איך שזה נראה, זה מנוהל מעולה, תחבורה, הגעה, וכל הדברים האלה, יחס לתקשורת, לפחות שוב, כלפינו, אני לא פה מכליל, כי אולי יש אנשים שחווים חוויות אחרות, אבל אני מאוד נהנה פה, וזה מסקרן, גדול ומוסר.
טוב, אז תמשיכו ליהנות ולדווח לנו. עוזי דן, אורן יוסיפוביץ', תודה רבה.
תודה, יד.
ביי ביי.
ארץ השבוע, כאן סיימנו. הקליטו וערכו נהרה מלכין, דן ברומר, אברי רוזן צבי ושני אבירם, עוד בצוות, אמיר פקטור, אסף פרידמן וניצה ברגמן. אני אייל גיל, ליאור קודנר יחזור לכיסא הזה בשבוע הבא. תודה שהזנתם.